שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 203. מי לא היה רוצה לשאול את הרב במי כדאי לבחור? הפרק, דרך אגב, הוקלט מעט לפני ההכרזה על הבחירות הקרובות.
שלום הרב.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אהלן, בסדר. ואתה?
נפלא. תשמע, נתנאל זרביב בפייסבוק.
יפה.
העלה שאלה.
אהלן, נתנאל.
לא יודע אם אתה אוהב לעסוק בה, אבל אנחנו נעסוק בה בצורה כללית, של למי נכון לבחור, סלש האם נכון לבחור למפלגות קטנות, איך לחשוב כדאי למי לבחור, מי לא לבחור. האווירה מתחילה להתחמם, יש בחירות, אנשים מתחילים לחשוב איך נכון לחשוב על התהליך הזה של למי כדאי לי להצביע.
בפוליטיקה הולכים אחרי יעילות.
אחרי יעילות.
כן. מה שיעיל תעשה.
למה שאני לא אצביע אחרי הלב שלי? כאילו, אני רוצה ליצור שינוי בפוליטיקה, אני רוצה לראות שאנשים שאני עושה מה שאני מאמין עולים לשלטון.
בבקשה, אם אתה חושב שהלכת אחרי הלב זה יעיל, אז תעשה את זה.
אם יותר אנשים ילכו הלב אחרי הלב שלהם, אז אולי יהיה לנו פה טוב יותר.
השאלה אם הלב שלך הוא לב שיכול לגרום לאהדה. כלומר, האם הציבור ילך אחריך? יכול להיות שאתה חושב דברים מאוד נכונים, אבל אין לך דרך לקדם את העניינים שלך בציבור.
זה הכל...
למשל, אתן לך דוגמה. יש טוענים, אני צריך ללכת אחרי האמת התורנית שלי עד הסוף, ולכן אני לא מעוניין לתפוס את השלטון, אני מוכן בשביל זה להישאר מפלגת לוויין, ולא רק שאני אהיה נאמן לאמונתי. יש מי שאומר לך, לא, אדרבה, אני רוצה לתפוס את השלטון, ולכן אני צריך להתפשר על ערכים מסוימים, ולא רק כדי שאוכל להנהיג את המדינה. אתה מבין שבין שתי התפיסות האלה קשה מאוד להכריע. זה כל אחד לפי נטיית הלב שלו. מי שהשלטון חשוב לו, אז ילך בניגוד לעמדה הראשונה, ומי שהעמדה הראשונה חשובה לו, ילך בניגוד לעמדה השנייה.
ותן לי לנחש שמתוך ההיכרות שלי איתך, השלטון יותר חשוב.
בעיניי כן.
אוקיי, אז אנחנו מסכימים על זה. אבל אנחנו עדיין רוצים לראות את השלטון עם הערכים שלנו. אנחנו קצת צבעים מלהצביע למשהו שהוא יעיל, ולקבל משהו מאוד לא יעיל. זה לא צריך לקנת לפירוט עכשיו, אבל... אולי יכול להיות שאם יותר אנשים יעשו משהו באמת הם מאמינים בו, נצליח להגיע למקום שאנחנו מאמינים בו, ולא כל אחד
יחליש... אתה עלול להיות מגזרי מאוד. זאת אומרת, תאר לעצמך, למשל, מה גרם להצלחתה של מפלגת העבודה בשעתו? היא הרי התחילה מקבוצה של קיבוצניקים. הקיבוצניקים מהווים 3% מהאוכלוסייה, בשעתם הכי יפה. אז אם היו ממשיכים להתחבר אך ורק לחדר האוכל של הקיבוץ ולנאומים האידיאולוגיים, אז הם לא היו תופסים את השלטון.
Okay.
המערך היה מספיק חכם כדי לכלול בתוכו מגזרים המאוד רחבים מעבר לאליטה הקיבוצניקית. אותו דבר, אם אתה רוצה לשנות משהו במדינה, אתה צריך לחשוב מחוץ לכותלי בית המדרש.
אני לא חושב שיש היום מפלגה שבאה להגיד אני בית מדרש, אולי חוץ מ...
אני רוצה להזכיר לך משהו שקרה בעיתון נקודה, זיכרונו לברכה, לפני כ-30 שנה. ראיתי מאמר מאוד יפה שבו, אחרי שסוף סוף הצליחו לעשות הרבה... כלומר, התחילו ההתנחלויות הראשונות להתבסס. אז מישהו כתב בעיתון נקודה, טוב, עכשיו שסוף סוף יעלו כמה הצלחות, הגיע הזמן לבנות יותר על כמות מאשר על איכות, ולכן יש לפנות אל עיירות הפיתוח.
כלומר?
אתה שומע את ההתנסות שיש בביטוי הזה.
תן לי להיות מופתע רגע מהתנסות של מגזר דתי-לאומי, עוד לפני 30 שנה פי כמה וכמה.
כלומר, בסדר. השאלה היא ככה, אתה יכול לעשות איזה גוף פוליטי שבו אתה תרגיש מאוד בנוח ותוכל להגיד דברי תורה מאוד נכבדים במפגשים. השאלה, אם אתה תוכל לנהל מדיניות שתקדם את עם ישראל למעמדו האמיתי, גם מבחינת יחסי חוץ, כלכלה, השפעה אוניברסלית. לקיחת אחריות על המודרנה עם לב.
אוקיי, יש הרבה דרכים לעשות את זה, נכון? כאילו יכול להיות יש מפלגת שלטון, אפשר לעבוד מתוך מפלגת השלטון. יש רעיון של לשים אלטרנטיבה למפלגת השלטון, שהיא מפלגה שהיא מאוד דומה למפלגת השלטון.
לא, זה קשה מאוד לדעת מה...
מה הדרך העובדת?
אני אגיד משהו. אנחנו עוד רחוקים מהבחירות, למרות כל הדיבורים על בחירות. אני מתאר לעצמי שלקראת הבחירות באמת, אנחנו נצפה במספר התארגנויות, מספר הפתעות, מספר בריתות, ואז נוכל גם להיות יותר חכמים ולדעת מה לומר.
אוקיי. ובינתיים מי שבא ואומר אני... אולי, אולי דרך אגב דווקא בגלל זה בינתיים...
אגב, כל שבוע אני מקבל הצעה להקמת מפלגה חדשה.
אני יכולת להקים פעם... המון מפלגות בינתיים.
כן.
אפשר לצפוס 3-4 מושבים בכנסת רק אתה. אבל...
לא, לא הייתי בדווקא. לא, לא דווקא הייתי, אבל אנשים...
אנשים רוצים להקיע, כן, זה טרנד.
עם כוונות טובות, לא שום ספק.
כולם, אני מאמין שכל המפלגות...
אחד אמר לי אפילו שהוא רוצה להקיע מפלגת תומכי בניין המקדש.
קצת סקטוריאלי.
לא, לא, משוכנע שיהיה לו המון מנדטים.
טוב, עכשיו. אבל יש אנשים שהקימו כבר דברים שהם טיפה יותר מבוססים מהרעיון של הבחור היקר הזה.
ששמו, לא, אני לא אגיד לך.
לא
אני
כתב בבוא, די. אבל הרבה אנשים באים ואומרים, דווקא עכשיו שאנחנו רחוקים מהבחירות, לפני שראינו מה באמת קורה, אל תתקרב לזה כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה, אל תתקרב לזה כי הוא סתם תימהוני והוא קצת קיצוני. וכולם מנסים להגיד, בואו נישאר במרכז, בואו נישאר מסודרים ומאוחדים, אבל אנחנו לא מגיעים ככה.
לא, לא חייבים אף פעם להיות מרשמלו. אפשר בהחלט להיות עם עמדה מאוד ברורה, ויחד עם זה להיות מושך העדה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת למצוא את התו הנכון שמצלצל היטב אצל מרבית המרבית אזרחי ישראל.
ואתה מציע כרגע לחפש את התו הזה בצורה של...
היום, מה שנגיד לך, מה שהולך, מה שהולך היום זה הניסיון להגיד אני ימין מרכז. זה פחות או יותר מה שמנסים, וזה מה שכנראה ייקשל. כי זה הפך להיות יותר אידיאולוגיה מאשר, מאשר היגיון.
אבל... בוא תסביר את זה.
נגיד ככה, אם אתה... יש חדשות לבקרים, קמות התארגנויות המציגות את עצמן כימין מרכז.
זה מגיע,
כן, 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 נכון, זה, זה מהליכוד ועד מפלגת העבודה.
שמאל מרכז, מהליכוד עד...
לא, מרץ לא, אבל...
אבל הבית היהודי הוא גם ימין מרכז.
אני לא אמרתי, אבל אני אומר שהיום זה מין ניסיון כזה לא להרגיז אף אחד, להיות קונסנסוסיאלי. ברור שלא על זה מדובר. אתה צריך לבוא עם מסר אמיתי שנותן תקווה, ושאפילו שיקרה כרדיקלי, יש לו יכולת למשוך אהדה ציבורית.
אבל בהגדרה, ברגע שאתה עוזב את המרכז, אתה מגיע למקומות שהם לא בטוחים מבחינה אלקטוריאלית.
מי אמר לך שהמשרד במרכז?
בהגדרה, הרוב באמצע, לא?
לא, לא חושב.
לא?
לא, לא חושב.
אני מרגיש כאילו שכולם חושבים שהרוב באמצע, הרוב לא חקרו דברים עד הסוף, הרוב לא גיבשו דעה, ולכן נוח להם
כן, כל זמן שהם לא שומעים שיח אמיתי. ברגע שיש שיח אמיתי, אז אתה מושך את הקצוות.
ואז יכול להיות שעכשיו כן רצוי, לפני שאנחנו מגיעים למאני טיים, שבאמת מה הכי יעיל, לתמוך בכל מיני מקומות שמנהים שיח יותר אמיתי.
אתה יכול בתוך מסגרות, כוללות, לנסות, לחזק מגמות.
אז עכשיו אנחנו יודעים פחות או יותר מה דעתך.
בעיקר פחות.
בעיקר פחות. תודה רבה.
בבקשה.
שנזכה.
אמן.